שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ז במסכת ראש השנה באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד מאוד ארוך, אבל גם מאוד פשוט ונחמד. אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 10 שורות לפני סוף י"ח עמוד א'. השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הדין שאחרי המוות. בחלק השני נראה האם תפילה ותשובה מועילים גם אחרי גזר הדין. אז כאמור, הנושא של החלק הראשון זה לגבי הדין שאחרי המוות. כלומר, אתמול דיברנו על הדין שיש בראש השנה ויום כיפור, שבפשטות זה מדבר על הדין של מה יקרה לאדם בשנה הקרובה כאן בעולם הזה. עכשיו נדבר על הדין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם אחרי שהאדם מת. עכשיו נקדים שהתוספות והריטב"א ועוד ראשונים אומרים שאחרי המוות יש שני דינים. הדין הראשון זה מיד אחרי שהוא מת, זה דין רק לנפש, והקדוש ברוך הוא דן האם הנפש הזאת תלך לגן עדן או שהיא קודם תלך לגיהנום לאיזושהי תקופה בשביל לחפר על חטאים ורק אז לגן עדן, זה דין ראשון. הדין השני זה באחרית הימים, לפני מה שנקרא העולם הבא, שלפי התוספות העולם הבא זה בעצם תחיית המתים כאן בעולם הזה, שאנשים יחזרו לעולם ויחיו לעולם, והשאלה היא מי יזכה לאותו עולם הבא. אז בשביל זה יש את הדין השני, שזה לפני תחיית המתים, והנושא שלנו לפי התוספות זה אותו דין שני, כלומר לא הדין על הנפש אחרי שאדם מת, אלא הדין שיהיה לפני עולם הבא ותחיית המתים. עד כאן ההקדמה לחלק הראשון, ועכשיו נתחיל את החלק עצמו. החלק הזה מורכב מברייתא ארוכה עד אמצע עמוד א', ואחרי זה מביאורים ודיונים אגבים, אנחנו כאן נערבב בין שניהם. זאת אומרת הברייתא שלגבי הדין השני הזה יש שלושה סוגים של אנשים, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, ונראה אותם אחד אחד. הצדיקים הגמורים, כלומר מי שהזכויות שלהם מרובות על העוונות, הם נחתמים מיד באותו הדין לעולם הבא, עליהם אין לנו הרבה מה לדבר. הבאים בתור זה הרשעים הגמורים, כלומר מי שהחטאים שלהם מרובים על הזכויות שלהם, וכאן עולה בברייתא שזה תלוי באיזה סוג חטאים מדובר. אם זה חטאים רגילים, אז בשביל שהם יזכו לעולם הבא צריך קודם כל לחפר עליהם, אז הם קודם נשלחים לגיהנום לאיזושהי תקופה. יש מחלוקת בראשונים לכמה זמן, האם זה תלוי בחטאים או שמקסימום 12 חודש, בכל אופן הם נשלחים לגיהנום, ואחרי זה לפי הראשונים הם יכולים להגיע לעולם הבא. עכשיו רק נעיר בסוגריים, יכולת שאותו אדם בעצם עבר פעמיים גיהנום, פעם אחת בדין הראשון אחרי המוות, וזה חיפר עליו אבל כנראה לא מספיק, והוא עדיין נשאר עם יותר עוונות, ולכן הוא צריך לעבור עוד פעם גיהנום, ואז הוא יוכל להגיע לעולם הבא. בכל אופן זה לגבי חטאים רגילים, וזה מה שכתוב בתחילת הברייתא, גיהנום ואז עולם הבא. בחטאים מיוחדים לעומת זאת, אומרת הברייתא בהמשך, שכאן אפילו גיהנום לא יעזור. אז מה עושים להם? אז כאן זה מתחלק בין שני סוגים של חטאים מיוחדים. חטא אחד זה מה שנקרא פושעי ישראל בגופם, שהגמרא מסבירה אחרי זה שזה יהודי שלא ניח תפילין, או גוי ויהודי שעבר לאיסורי עריות. באנשים כאלה מקבלים 12 חודש בגיהנום, ואז הם לא יוצאים משם, אלא נשמתם נשרפת, והאבק מפוזר לרגלי הצדיקים. לומדים את זה מפסוק במלאכי, והסותם רשעים כי הוא אפר תחת כפות רגליכם. זה בפושע ישראל בגופם. סוג שני של חטאים מיוחדים זה מינים, מוסרים, אפיקורסים, אנשים שנתנו חיטתם בארץ חיים, כלומר פרנס שהטיל אימה לציבור שלא לשם שמיים. אנשים כאלה נידונים לגיהנום לעולם, כלומר נכנסים לגיהנום ולעולם לא יוצאים, כמו שכתוב בישעיהו, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. אלה שני הסוגים של חטאים מיוחדים. לכאורה משמע שאותם אנשים של גיהנום הם מקבלים כבר בדין הראשון ולא רק בדין השני. בכל אופן עד כאן לגבי מי שהעוונות שלו מרובות על הזכויות. אם זה חטאים רגילים אז גיהנום ואז עולם הבא, אם זה חטאים מיוחדים אז פושעי ישראל בגופם זה גיהנום ואז הם נשרפים, אם זה מינים מוסרים וכולי אז גיהנום לעולם. זה לגבי רשעים גמורים. השלב הבא זה בינוניים, כלומר אנשים שיכול להיות שהם עברו כבר גיהנום בדין הראשון, בכל אופן כשהם מגיעים לדין השני אז הם בדיוק באמצע, כלומר העוונות שוות לזכויות. מה עושים איתם? אז כאן יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים שבשביל שהם יוכלו להגיע לעולם הבא הם גם צריכים גיהנום, אבל מספיק קצת גיהנום כי הרי הם בדיוק באמצע, אז טיפה גיהנום יספיק להם בשביל שיהיה יותר זכויות, לכן הם נכנסים לקצת לגיהנום עד שהם מצפצפים, כלומר צועקים ומעלים אותם משם, ואז הם נכנסים לעולם הבא. את זה לומדים מזכריה, כתוב והבאתי את השלישית, כלומר הקבוצה השלישית הזאת של הבינוניים, באש וצרפתים כי צרוף את הכסף, ואחרי זה הם מגיעים לעולם הבא. זה בית שמאי. בית הלל לעומת זאת, לפי ההתחלה של הברייתא ולפי ההסבר בערך בשליש התחתון של עמוד א', הם אומרים שזה תלוי באיזה חטאים יש לאותם בינוניים. אם מה שיש להם זה חטאים רגילים, אז אפילו שהם חצי חצי, הם נכנסים לעולם הבא גם בלי גיהנום. בית הלל מבינים שזה בעצם המידה של הקדוש ברוך הוא מי"ג המידות שנקראת ורב חסד, שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד גם את מי שנמצא בדיוק באמצע. זה בחטאים רגילים. אבל אם בחצי של החטאים יש להם את החטאים של פושעי ישראל בגופם שהזכרנו מקודם, כלומר תפילין ועריות, הבעיות, אז בית הלל מודים לבית שמאי שגם הם צריכים קצת גיהנום, ורק אז עולם הבא, והם מבינים שהפסוק שבית שמאי הביאו והבאתי את השלישית מתייחס לאותם סוגים של חטאים. אז שוב, לגבי בינוניים, בית שמאי אומרים שהם תמיד צריכים קצת גיהנום ואז עולם הבא, בית הלל אומרים שזה נכון בחטאים מיוחדים, אבל בחטאים רגילים לא צריך, אלא השם מטה את הכף כלפי חסד. עד כאן הדעות לגבי בינוניים, ועכשיו בסוגריים נראה עוד שלושה דיונים על אותם בינוניים. דיון ראשון זה שאומר רב יצחק ממש באמצע עמוד, מיד אחרי סוף הברייתא, שאפילו שבסופו של דבר אותם בינוניים מגיעים לעולם הבא אחרי שהם קצת בגיהנום, עדיין הם לא יגיעו לאותה רמה של מי שלא היה בגיהנום בכלל, עדיין יראו עליהם שהם היו בעבר בגיהנום, כמו סיר שנשרף, אפילו שמנקים אותו, עדיין רואים שהוא היה פעם שרוף. זה מה שאומר רב יצחק. דבר שני על הבינוניים זה שנביא את הפסוקים שהגמרא מביאה לגביהם, אז הגמרא מביאה את הפסוקים מהלל, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, זה הבינוני מתפלל שהשם ישמע אותו, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני שיוציא אותו מהגיהנום, דלותי וליושיע. השם באמת מושיע אותו, ועל זה דורש רבה שני דברים. דבר אחד, לגבי אהבתי כי ישמע השם, אז חוץ מהפשט שאני אוהב שהשם שומע, רבה דורש גם להפך שכנסת ישראל אומרת, אני אהובה על השם כשאני משמיע את התחנונים שלי. זאת דרשה אחת. דרשה שנייה, לגבי הסוף, דלותי וליושיע, רבה דורש, למרות שאני בינונית ודלה במצוות, בכל זאת השם מושיע אותי. זה היה הדבר השני לגבי הבינוניים. הדבר השלישי, אמרנו שלפי בית הלל, כשזה חצי חצי, השם מטה את כף המאזניים כלפי הזכויות. איך בדיוק השם עושה את זה? אז יש בזה שלוש דעות. רבי אליעזר אומר שהשם כביכול כובש, כלומר מחזיק בכוח את כף הזכויות ומוריד אותה למטה בשביל שהיא תגבר. רבי יוסי בר חנינא לעומת זאת אומר בדיוק להפך, השם לא מוריד את כף הזכויות, אלא מעלה את כף האבונות, וממילא כף הזכויות במאזניים יורדת והיא מנצחת. אלה שתי הדעות הראשונות, ושניהם למדו את זה מאותם פסוקים. כתוב במיכה זין, הפסוקים שאנחנו אומרים בתשליך בראש השנה. מצד אחד כתוב מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, כלומר שהשם נושא למעלה את כף העוונות, כמו הדעה השנייה. בהמשך כתוב ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו, כלומר שהשם כובש את כף הזכויות וממילא העוונות עולים והזכויות מנצחות. אלה שתי הדעות הראשונות. הדעה השלישית איך השם עושה את זה, תנא דבי רבי ישמעאל, מעביר ראשון ראשון, כלומר אם זה בדיוק חצי חצי, השם לא מחשיב את החטא הראשון וממילא כף הזכויות גוברת. אלה שלוש השיטות איך השם מטה כלפי חסד לפי בית הלל כשזה חצי חצי. עד כאן שלוש הערות או הדיונים על הבינוניים, ועד כאן חלק הראשון של השיעור לגבי הצדיקים הגמורים, הרשעים הגמורים והבינוניים. הגענו בינתיים לשש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה מדרשים אגב פסוקים שהזכרנו בחלק הקודם, ונחלק את זה לשני סעיפים. בסעיף הראשון נראה מדרשים על פסוקי התשליך שהזכרנו מקודם, בסעיף השני נראה מדרשים על י"ג מידות של רחמים, שגם את זה הזכרנו כשדיברנו על בית הלל שאומרים ורב חסד. אז נתחיל בפסוקי התשליך. אנחנו אומרים שם במיכה זין, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. עכשיו הפשט זה שהשם הוא גם נושא עוון והוא גם עובר על פשע, אבל רב הדורש שהשם הוא נושא עוון בתנאי שהבן אדם הוא עובר על פשע. כלומר אם הבן אדם מעביר על מידותיו ומבטר, אז גם השם מבטר לו. זו דרשה לגבי פסוקי התשליך, על זה נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שהגמרא מספרת סיפור על רב הונא ברי דרב יהושע שהוא חלה ומבחינה מסוימת כבר מת, ועלה לבית דין של מעלה, ושם בסוף החליטו להחזיר אותו לעולם הזה בגלל שהוא היה מעביר על מידותיו. הערה שנייה זה שמה שאמרנו שהשם עובר על פשע למי שמעביר על מידותיו, זה גם לא לכולם, אלא רק למה שכתוב מיד אחרי זה, ועובר על פשע לשארית נחלתו, רק למי שמשים עצמו כשיריים, כלומר לא מספיק שאדם מעביר על מידותיו, אלא גם הוא צריך לעשות את זה מתוך זה שהוא מרגיש כמו שיריים, מתוך צניעות, מתוך לשמה, ולא מתוך זה שהוא פשוט תופס מדי מעצמו, ולכן הוא לא מתייחס לקטנות, אלא באמת מתוך ענווה אמיתית. עד כאן לגבי הפסוקים של התשליך. הסעיף השני זה לגבי הפסוקים של י"ג מידות רחמים, של השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד וכו'. לגבי זה נראה ארבע דרשות. הדרשה הראשונה זה לגבי הפסוק ורב חסד ואמת, הגמרא אומרת שלכאורה יש כאן סתירה פנימית. הרי אמת זה לפי מידת הדין, חסד לעומת זאת זה לפני משורת הדין. לכן מסבירה הגמרא שבהתחלה השם משתמש במידת האמת, ואז אם הוא רואה שאנחנו לא עומדים בדין, אז הוא מכניס גם את מידת החסד. הפני יהושע מסביר שהכוונה היא לראש השנה ויום כיפור, שראש השנה זה האמת ויום כיפור זה החסד. עכשיו אגב זה, הגמרא מביאה עוד שני פסוקים שגם בהם רואים את אותו עיקרון של השילוב של האמת והחסד. פסוק אחד זה בתהילים קמ"ה, צדיק השם בכל דרכיו, שזה מידת הדין, וחסיד בכל מעשיו, זה החסד. פסוק שני בתהילים ס"ב, ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, מצד אחד כמעשהו, שזה מידת הדין, מצד שני חסד. עד כאן הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה זה לגבי ויעבור השם על פניו ויקרא. המילה ויעבור נשמעת כמו אדם שעובר לפני התיבה, כלומר כמו חזן. אז אומרת הגמרא, כביכול השם עשה את עצמו כשליח ציבור ועבר לפני התיבה והתפלל, ומשה פשוט היה צריך להסתכל איך השם התפלל ומזה ללמוד, ומה השם התפלל כשהוא התפלל. הוא אמר את י"ג מידות רחמים, והוא אמר למשה, אם תעשו כמוני אז השם יסלח להם. זה הדרשה השנייה. הדרשה השלישית, לגבי שתי המילים הראשונות שם, השם השם, למה יש כאן כפילות? מסבירה הגמרא שהשם מרחם גם לפני החטא, מסביר הראש, אפילו שהשם יודע שאדם הולך לחטוא, והוא מרחם גם אחרי החטא. והדרשה הרביעית והאחרונה, כמו שאמרנו מקודם, שכל פעם שהם יעשו כסדר י"ג מידות, אז השם יסלח להם, אז בדרשה הרביעית אומרת הגמרא שגם יש לזה ברית שקרותה לי"ג מידות, שאינן חוזרות ריקן. ומאיפה לומדים את זה? מזה ששני פסוקים אחרי י"ג מידות מוזכר ברית, ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית וכו'. זאת הדרשה הרביעית, ועד כאן חלק השני של השיעור, ראינו מדרשים אגביים על פסוקים שראינו מקודם, גם על פסוקי התשליך וגם על י"ג מידות רחמים, ועכשיו, ממש באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. בחלק השלישי, רבי יוחנן אומר שהתשובה יכולה להציל לא רק לפני גזר הדין, אלא גם אחרי גזר הדין. נקרא את זה בלשון שלו, גדולה תשובה שמקרה את גזר דינו של אדם, והוא גם מביא לזה מקור מישעיהו וב, כתוב השמן לב העם הזה, כלומר העם השמין את ליבו ולא מוכן לקבל את התוכחה, ואם הוא כן היה מקבל את התוכחה וחוזר בתשובה, אז ושב ורפא לו. כלומר אפשר לתקן אפילו שהוא במצב שהוא כבר צריך רפואה, כלומר שכבר נגזר הדין, בכל זאת אפשר לקרוא את גזר הדין. זה מה שאומר רבי יוחנן. ראינו משהו דומה לזה אתמול ברבי יצחק שאמר יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, כלומר זה עוזר גם אחרי גזר דין. עוד מעט נזכיר את רבי יצחק גם פה. בכל אופן זה מה שאומר רבי יוחנן. ועכשיו לגבי זה נראה חמש קושיות מברייתות שמהם משמע שאחרי גזר דין כבר אין אפשרות להינצל. אחרי זה נראה ראיה לטובת רבי יוחנן, ובסוף נראה ברייתה ששם זה מחלוק את הנעים, ונראה שמאותה ברייתה יצא לנו מהפך בהבנה שלנו את רבי יוחנן. אז נתחיל בחמש הקושיות נגד מה שרבי יוחנן אמר שאפשר להינצל גם אחרי גזר הדין. נראה קודם את הקושיה הראשונה, השלישית והרביעית, ואחרי זה את השנייה ואת החמישית. הקושייה הראשונה זה מברייתא שמדברת על הזמן בין ראש השנה ליום כיפור, ואומרת הברייתא, כמו שגם הזכרנו אתמול, שבראש השנה יש את הדין, וביום כיפור את הגזר דין. אם אדם שב בין ראש השנה ליום כיפור, אז מוכלים לו, אבל אם הוא לא שב, אז אחרי יום כיפור, כלומר אחרי הגזר דין, כבר אין מה לעשות. זה קשה על רבי יוחנן, זאת הקושייה הראשונה. על הקושייה השנייה נדלק כאמור, נקפוץ לקושייה השלישית, 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. הקושייה השלישית זה מברייתא שמביאה כמה פסוקים מתהילים קוף זין. תהילים קוף זין זה מזמור ששם מסופר על ארבעת האנשים שאנחנו לומדים שהם צריכים לברך הגומל. אחד מהם זה יורדי הים באוניות, ובפסוקים של יורדי הים יש מין סימני נון הפוכים בין הפסוקים. זה מתחיל בפסוק א' ונגמר בסוף פסוק כ"ה, והברייתא רוצה להסביר למה יש את הסימנים האלה. אז מסבירה הברייתא, אותם פסוקים מדברים על אותם יורדי ים שנקלעו לסערה, ואז ויצקו אל השם בצר להם, ואז השם מציל אותם, והסימני נון הפוכים משמשים בתור מיעוט. כלומר, זה בא לומר, השם מציל דווקא במקרה מסוים, אבל לא במקרה אחר. באיזה מקרה השם מציל ובאיזה לא, אומרת הברייתא, השם מציל רק לפני גזר הדין, אבל אחרי גזר הדין, אז התפילה כבר לא מועילה. אז הנה ברייתא מפורשת שאחרי גזר הדין, התפילה לא מועילה. זאת הקושייה השלישית. הקושייה הרביעית, זה מברייתא שמדברת על סתירה שיש לכאורה בין שני פסוקים. כי בפסוק אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא לא ספנים, ובפסוק אחר כתוב יישא השם פניו אליך. אז הברייתא מביאה שתי תשובות לגבי זה. מה שמעניין אותנו זה התשובה השנייה של רבי עקיבא, שהוא אומר שזה תלוי האם זה לפני גזר הדין או אחרי. אם זה לפני גזר הדין, אז השם נושא פנים אם אדם שב בתשובה, אבל אחרי גזר הדין כבר לא יעזור לשוב בתשובה. אז בינתיים ראינו את הקושיות הראשונה, השלישית והרביעית, ועל כל שלוש הקושיות האלו הגמרא עונה בצורה דומה, שזה תלוי האם זה ציבור או יחיד. ביחיד באמת אחרי גזר הדין אין מה לעשות, אבל בציבור ועל זה דיבר רבי יוחנן, אפשר לתקן גם אחרי גזר הדין. אז זאת התשובה לשלוש הקושיות האלו, אבל עכשיו נראה עוד שתי קושיות שהן כן מדברות על ציבור, ובכל זאת נראה שגם בציבור אי אפשר לתקן לכאורה. קושייה אחת שנמצאת קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה מברייתא שאומרת בפירוש שהשם לא משנה את גזר הדין, ולכן אם למשל נגזר על הציבור שלא יהיה הרבה גשם השנה, ואז הציבור חזר בתשובה, אז השם לא יכול הרי עכשיו להביא להם יותר גשם, כי כבר נגזרה הגזרה. אז מה השם עושה? את אותה כמות מועטת של גשם שנגזרה בגזרה, הוא מביא, אבל בצורה יעילה, בדיוק במקומות שצריך, בדיוק בזמנים שצריך, וכך זה עוזר לציבור גם בלי לשנות את כמות הגשם. אז מה אנחנו רואים כאן? שגם לציבור, השם לא קורא את גזר הדין. על זה עונה הגמרא, באמת לציבור השם כן יכול לקרוא את גזר הדין. אבל כאן במקרה של הגשם, כיוון שיש אפשרות לתקן את המצב גם בלי לקרוא את גזר הדין, אז השם עושה את זה. אבל כשאין אפשרות, אז אפשר לקרוא את גזר הדין לציבור. זאת התשובה לקושייה הראשונה על ציבור. הקושייה השנייה לגבי ציבור זה אם נקפוץ בערך לרבע העליון של י' ח' עמוד א', וזאת קושייה שהיא לא מברייתא, אלא משני פסוקים שהגמרא משווה ביניהם. פסוק אחד בירמיהו אומר, כבסי מראה ליבך ירושלים למען תיוושי, כלומר אפשר לכבס את הלב ולהיוושע, אבל פסוק אחר גם בירמיהו אומר, שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, כי אם תחפשי בנתר ותרבי לך בורית, שזה סוג של סבון, זה לא יעזור לך, נחתם אבונך לפניי, לא יעזור לחבס, לא יעזור לחזור בתשובה, נחתם אבונך לפניי. אז הנה אנחנו רואים פסוק מפורש שמדבר על עם ישראל, שזה ודאי ציבור, ובכל זאת לא יעזור. אז איך יכול להיות שפסוק אחד אומר שלחבס את הלב כן יעזור, ופסוק אחר אומר שלא? אומרת הגמרא, לכאורה צריך לומר שלפני גזר דין זה עוזר, אחרי גזר הדין זה לא עוזר. אז הנה עוד קושייה על רבי יוחנן שאמר שלפחות לגבי ציבור זה עוזר גם אחרי גזר הדין. עונה הגמרא, אותו פסוק בירמיהו שאומר שגם לגבי ציבור זה לא עוזר, זה לא מדבר על סתם גזר דין, אלא זה מדבר על גזר דין שיש עמו שבועה. אם יש גזר דין שהשם גם נשבע על אותו גזר דין, אז באמת זה לא עוזר לחזור בתשובה גם לציבור. כמו שלומד שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן משמואל א' לגבי פסוקים על בית אלי, ולכן נשבעתי לבית אלי אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם, יש כאן גזר דין עם שבועה, ואת זה באמת אי אפשר לבטל גם בציבור. תראו בריטווה שהוא מבין שבית אלי, כיוון שמדובר על כל הצאצאים שלו, זה גם כן נחשב ציבור. אז בינתיים אנחנו נשארים עם המסקנה שבציבור אפשר לבטל, ביחיד לא. בינתיים הגענו לאמר רבה באמצע עמוד א', ועכשיו נדלג לשורה הרביעית בשורות הרחבות בעמוד א', שם באמת הגמרא מביאה את רב שמביא לזה ראיה, שבציבור אפשר לבטל את גזר הדין. הוא לומד את זה ממש כתוב בדברים ד', כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו. כלומר, תמיד כשנקרא אליו, השם עונה לנו, גם אחרי גזר הדין. אז זאת ראיה שבאמת בציבור אפשר לקרוא את גזר הדין. זאת הראיה, ובינתיים למסקנה יוצא שמה שרבי יוחנן אמר שאפשר לבטל גם אחרי גזר הדין, זה דווקא בציבור, אבל גם זה, רק אם זה לא גזר דין, שיש עמו שבוע. אם יש עמו שבוע, אז גם בציבור אי אפשר לבטל. אז זה בינתיים, אבל עכשיו נעשה מהפך. המהפך הוא, אם נחזור חזרה לשורה השנייה ביותחת עמוד א', שם אומרת הגמרא שזה מחלוקת עניים, ואנחנו נראה שהתנא שאומר כמו רבי יוחנן אומר את זה בפירוש גם על יחיד ולא רק על ציבור. מה מדובר שם? הברייתא שם מעלה שאלה, איך זה יכול להיות שיש שני אנשים שהגיעו לאותו מצב של סכנה, למשל חולי, או שהמלכות דנה אותם למיטה, ושניהם התפללו להינצל, ואחד ניצל ואחד לא ניצל? איך אפשר להסביר את זה? אז רבי אלעזר שם אומר שזה תלוי האם כבר היה גזר דין או לא. זה שניצל כנראה כי זה היה לפני גזר הדין שלו מהשם, וזה שלא ניצל כי כנראה כבר השם גזר עליו את דינו, וממילא התפילה שלו לא מועילה. זה רבי אלעזר, שבאמת ביחיד לפחות אי אפשר לקרוא את גזר הדין אחרי שהוא ניתן. לעומת זאת אומר שם רבי יצחק, שזה אותו רבי יצחק שהזכרנו בתחילת הסוגיה הזאת שראינו אתמול, וזה שרבי יצחק אומר, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר הדין בין לאחר גזר הדין. אדם יכול להתפלל גם אחרי גזר הדין ולהינצל, וממילא איך הוא יסביר למה אדם אחד ניצל והחבר שלו לא? אז כנראה שהוא יאמר כמו תנקמה באותה ברייתא, שתנקמה אומר זה שניצל יתפלל תפילה שלמה בכוונה, וזה שלא ניצל לא יתפלל תפילה שלמה. אז אנחנו רואים שיש כאן מחלוקת עניים, ומדובר כאן על אדם יחיד, לא על ציבור. לפי רבי אלעזר, אחרי גזר הדין אי אפשר להינצל, לפי רבי יצחק אפשר. עכשיו לפי זה אפשר לומר שרבי יוחנן הוא כמו רבי יצחק, ואז בניגוד לתירוץ שאמרנו עד עכשיו שרבי יוחנן דיבר דווקא על ציבור, אם נאמר שרבי יוחנן הוא כמו רבי יצחק, אפשר לומר שהוא דיבר אפילו על יחיד, שגם יחיד יכול לקרוע את גזר דינו. עד כאן הנושא של האם תשובה ותפילה יכולים להועיל גם אחרי גזר הדין, ועכשיו לסיום נעשה כמה השלמות קטנות ביותחת עמוד א'. השלמה אחת זה לגבי בני אלי. אמרנו מקודם שהיה גזר דין עם שבועה כעונש על בית אלי, שכל צאצאיהם ימותו מוקדם, ואמרנו שכיוון שזה גזר דין עם שבועה, אי אפשר לבטל אותו אפילו שזה נחשב ציבור, אבל מעירים על זה רבא ואביי או רבא ואביי באמצע עמוד א', שאומנם אי אפשר לבטל לגמרי, אבל אפשר לשפר את המצב קצת. איך? על ידי תורה וגמילות חסדים. ולכן רבא ואביי שהגמרא מעידה עליהם שהם היו מצאצאי אלי, אמנם הם נפטרו מוקדם, אבל לא מאוד מוקדם. רבא נפטר בגיל 40, כי הוא עסק בתורה, אז זה העריך לו את החיים עד גיל 40. אביי שעסק גם בתורה וגם בגמילות חסדים, אז הוא חי עד גיל 60. ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה במפורש, שהיא מספרת שהייתה משפחה אחת שבניה היו מתים מוקדם בגיל 18, ורבי יוחנן הניח שהם כנראה מצאצאי בית אלי, והוא אמר להם, תעסקו בתורה ותחיו יותר, ובאמת זה מה שהם עשו, וזה עזר. זאת השלמה ראשונה. השלמה שנייה השנייה, אמרנו מקודם בשורה השישית הרחבה בי"ח עמוד א', שרב למד מהפסוק, כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו, שהשם תמיד מקשיב גם אחרי גזר הדין, והסברנו מקודם שזה לגבי ציבור. עכשיו בוא נקרא את כל אותו פסוק, כתוב שם, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קורנו אליו. יוצא מהפסוק הזה שלא רק שהשם מקשיב תמיד גם אחרי גזר הדין, אלא שבאופן כללי, השם תמיד קרוב אלינו ותמיד אפשר להתפלל עליו, אין איזה זמנים מיוחדים שדווקא אז צריך להתפלל. עכשיו על זה מקשה הגמרא מפסוק בישעיהו ששם משמע שהשם לא תמיד קרוב, יש זמנים מיוחדים, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב, כלומר יש זמן שהשם קרוב ויש זמן שהשם פחות קרוב, איך זה מסתדר? אז גם כאן עונה הגמרא שזה תלוי ביחיד וציבור, בציבור השם תמיד קרוב אלינו, ביחיד יש זמנים שבהם השם יותר קרוב, ומתי זה? אומר רבא בר אבוה בעשרת ימי תשובה, והגמרא מביאה לזה גם ראיה משמואל א', שם מסופר על נבל הכרמלי שדוד כמעט הרג אותו, אבל בסוף אשתו שכנעה את דוד לא להרוג אותו, אבל אחרי זה כשאשתו מספרת לנבל מה שכמעט קרה, אז יש לו סוג של התקף לב, ואז כתוב, ויהי כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל וימות. כלומר, הוא מת אחרי 10 ימים. עכשיו, למה השם חיכה לו 10 ימים? אז כאן יש שני הסברים בגמרא. הסבר אחד שלא קשור אלינו, זה שומר רב יהודה בשם רב, שבכל זאת הוא נתן קצת אוכל לעבדים של דוד שהגיעו אליו, והיו שם 10 עבדים, לכן השם חיכה לו 10 ימים. הסבר שני שהוא קשור אלינו, זה שומר רב נחמן, שזה היה בראש השנה, ושעשרת הימים האלו היו 10 ימי תשובה. אז הנה אנחנו רואים שבעשרת ימי תשובה, השם קרוב במיוחד, והוא חיכה שנבל ישוב בתשובה, וזה לא קרה, ולכן בסוף השם הרג אותו. עד כאן ההשלמה השנייה, בזה הגענו לנקודתיים 10 שורות לפני סוף י"ח עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הדין אחרי המוות. הקדמנו שיש שני דינים כאלה לפי התוספות. אחד מיד אחרי המיטה, שזה לנפש. אם הוא הולך לגיהנום, זה בשביל לנקות אותו מהחטאים שיש לו. אחרי זה יש דין שני לקראת תחיית המתים, שזה מי יזכה לתחיית המתים, שזה מוגדר כאן כעולם הבא. ועל הדין הזה, הברייתא מדברת. הברייתא מחלקת בין 3 סוגים של אנשים, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. הצדיקים נחתמים מיד לעולם הבא בדין השני הזה. הרשעים, זה תלוי באיזה חטאים יש להם. בחטאים רגילים, הם הולכים לאיזושהי תקופה לגיהנום, ואז הם מתנקים מהחטאים, ואז הם זוכים לעולם הבא. בחטאים מיוחדים, לא. אלא מה כן? אז אם זה פושע ישראל בגופם, כלומר שהוא לא יניח תפילין, או שהוא עבר על איסורי עריות, יש להם 12 חודשים בגיהנום, ואז נשמתם נשרפת. אם זה מינים, מוסרים, אפיקורסים, פרנס שתילמה לציבור שלא לשמה, וכולי, הם נידונים בגיהנום לעולם. זה לגבי הרשעים. לגבי הבינוניים, כלומר מי שבדיוק חצי-חצי, אז בית שמאי אומרים שהם יורדים קצת-קצת לגיהנום, וכך כף הזכויות גוברת ומולכים לעולם הבא. בית הלל אומרים שזה תלוי איזה חטאים יש להם בחצי של החטאים. אם זה חטאים רגילים, אז השם מתה כלפי חסד, כמו שכתוב, ורב חסד, וגם בלי גיהנום הם הולכים לעולם הבא. אבל אם יש בחטאים שלהם גם את החטאים של פושעי ישראל בגופם, אז זה כמו בית שמאי, שהם צריכים קצת גיהנום, ורק אז עולם הבא. אלה הדעות. על זה הוספנו עוד 3 הערות על הבינוניים. דבר אחד, רב יצחק אמר, שאם הם היו קצת בגיהנום, גם כשהם מגיעים לעולם הבא, אז עדיין פניהם דומים לשולי קדירה, כלומר, רואים שהם נשרפו קצת. דבר שני, דורשים את הפסוקים בתהילים קופת זין, על אותם בינוניים שצריכים לנצל מהגיהנום, אהבתי כי ישמע השם וכולי, דלותי וליושיע. ודבר שלישי, איך השם מתה כלפי חסד? יש בזה 3 דעות, או שהוא מוריד את כף הזכויות, או שהוא מעלה למעלה את כף האבונות, או שהוא מסלק את האבון הראשון. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו מדרשים אגב פסוקים שהזכרנו בחלק הראשון. סעיף אחד זה לגבי פסוקי התשליך. אמרנו שמי שמעביר על מידותיו, כלומר עובר על פשע, אז מעבירים לו על כל פשעיו. השם נושא לו אבון, ראינו על זה סיפור, וראינו שזה רק למי ששם את עצמו כשיריים. סעיף שני לגבי י"ג מידות רחמים, ראינו 4 דרשות. דרשה אחת זה לגבי זה שהשם קודם משתמש במידת הדין, זה נקרא אמת, ורק אחרי זה הוא מצרף לזה את החסד. דרשה שנייה זה שהשם כביכול היה כמו חזן ואמר את י"ג מידות, ומזה משה למד. דרשה שלישית, למה כתוב השם השם? שהשם מרחם גם לפני וגם אחרי. ודרשה רביעית של י"ג מידות הרחמים, יש ברית שאינן חוזרות ריקן. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, רבי יוחנן אמר שהתשובה יכולה להועיל גם אחרי גזר הדין. על זה הקשנו 5 קושיות, ואמרנו באופן כללי שמה שרבי יוחנן אמר זה רק בציבור, אבל ביחיד באמת תשובה לא מועילה אחרי גזר הדין, וגם בציבור זה רק אם זה גזר דין בלי שבוע. אבל אם זה עם שבוע, כמו בצאצאי אלי, אז זה גם לא מועיל. זה היה בהתחלה, אבל אחרי זה היה מהפך, וזה שהגמרא הביאה ברייתא ששם יש מחלוקת תנאים. רבי לזר אומר שבאמת אחרי גזר הדין זה לא עוזר, אבל רבי יצחק אמר, כמו שהזכרנו גם אתמול, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. וזה לא רק לגבי ציבור, אלא גם לגבי יחיד. אחרי זה ראינו 2 השלמות. השלמה אחת לגבי בני אלי, שאומנם יש גזר דין עם שבועה ואי אפשר לבטל אותו, אבל אפשר קצת לשפר את המצב על ידי תורה וגמילות חסדים. השלמה שנייה, ראינו פסוק שהשם קרוב אלינו בכל קורנו אליו, כלומר תמיד, ועל זה כשנו מדרשו השם בהימצאו כראו באותו קרוב, שהשם לא תמיד קרוב, יש זמנים שיותר, וענינו בציבור השם תמיד קרוב, ביחיד יש זמנים שבאמת יותר, וזה 10 ימי תשובה, כמו שבאמת באמת אפשר ללמוד לפי הסבר אחד מזה שהשם חיכה את עשרת ימי תשובה עד שהוא הרג את נבל הכרמלי. כל טוב.